בתור אינדיק את השם השישי. אתה גם תלבש בגדים ותוכל עם סכין למזלג, כאן הבא בי תיתן לך צלש על זה. אז זה לא יעזור לך שום דבר. אז בשביל מה לשחק? זאת אומרת, כל המשחק נועד כדי להשיג את התוצאות. אבל אם אני אפילו באופן פיקטיבי, אגיע למצב שבו אתה לא תצליח להשיג את התוצאות האלה, אז מה הטעם? אז הוא באמת יבריא. אז הוא באמת יודע שזה בן אדם, וזה תרנגולות, הוא יחזור לאותה נקודה שבן כל אוכל נמצאת בו. שהוא מבין את זה. בדיוק כמו אצל הרמב״ם שם, במי שאומר רוצה אני. אם הבן אדם באמת רוצה לקיים את מה שכתוב בתורה, אם זאת ההנחה, אז מה בעצם? הוא רק רוצה להתיר לעצמו כל מיני דברים. אז הוא אומר, תראה, לא תצליח להתיר את זה בן כל אוכל, אני ארביץ לך ולא תצליח לעשות את זה. אני ארביץ לך, אתה לא תצליח לעשות את זה בכל מיני. אז בשביל מה?
אין פה שום כוח חיצוני
לא, לא, בואו, אני אומר, המשל פה רק משמש אותי, ברור שיש את זה. כי אני לא מאלץ אותו לשבת על כיסא, אני רק משכנע אותו.
השכנוע זה בעצם הריפוי שלו.
כן, אבל השכנוע, שם מספיק שכנוע, כיוון שכנראה שם, לא מדובר פה במשהו בלתי מסבל, לשבת על כיסא ולבוש בגדים. אז אני בסך הכל יכול גם באמצעים של שכנוע, או אתה יודע, בחורים זה...
הצער שאיך המסרב לי.
שבק, איך קוראים לנו, טלטולים, או כן, לחץ פיזי מתון, בדיוק. בלחץ פיזי מתון, אני יכול לשכנע אותו לשבת על כיסא. עוד פעם, אני לא מתחייב שזה באמת היה הכוונה של המשל, אני יצאתי מהמשל הזה רק כדי להגיע לנקודה הזאת. זה ברור שיש הבדל מסוים, ואני לא
מכחיש
את זה.
למה אתה משנה עם גויים
יהודים? מה? מה שחשוב זה באמת לא עם גויים או יהודים, להפך, זה מה שהרמב"ם אומר, לא חשוב. מה שחשוב זה אם זה מוצדק על פי ההלכה. זאת אומרת, אם ההלכה מחייבת לגרש, אז גם אם הגויים ירביצו לו, גט כשר. פסול מדרבנן.
לא, זה אם הגויים מדעתם,
או... הוא לא בטל.
לא, ההבדל שם שהרמב"ם אומר זה, האם ההבדל הוא אם זה הגויים מדעתם, או הגויים לפי בקשת בית הדין.
ואם הגויים מעצמן הנשאו,
מעצמן.
אז שכתב, רגע, הועיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. כשר, זאת אומרת, לא בטל. פסול רק מדרבנן.
לא, אבל יש בפסקה הקודמת, אם הגוי מקו אותו על פי בקשת ישראל,
אז זה קשר לגמרי.
אז קשר לגמרי.
ואני אומר, גם אם הגוי לא עוד, זה בדיוק הנקודה, החידוש לרמב״ם, גם אם הגוי מקים אותו לא על פי בקשת ישראל, אם הגט הזה באמת צריך להינתן על פי ההלכה, אז זה לא משנה מי מקיא אותו, לפחות מעיקר הדין, מדאורייתא. זה לא חשוב. למה לא? כי הרי הוא רוצה לעשות את מה שההלכה אומרת, זה מה שהרמב״ם כותב. רק מה? רק שעור שבעיסה מעכב, אז מרביצים לו קצת עד שהשעור שבעיסה יירגע, ואז הוא באמת רוצה, הוא חוזר לרצון שבמקום החוק קיים בו. עכשיו, למה לנו זה נראה כל כך תמוע? זה נראה לנו כל כך תמוע, יש פה הרבה השלכות להבחנה הזאת, שהיא פחות נוגעת אלינו, אבל אם כבר אנחנו נמצאים כאן, למה באמת זה נראה כל כך תמוע? בגלל שהיום התחושה הבסיסית שלנו היא שההנחה הבסיסית של הרמב״ם לא נכונה. אין לנו בעיה עם הטיעון. הטיעון הוא נכון, תחת ההנחות של הרמב״ם. אבל ההנחה הבסיסית שבאמת כל אדם רוצה לקיים את מה שכתוב בתורה, נראית לנו היום לא כל כך משכנעת. זה לא נכון שכל אחד באמת אוטומטית בתוכו רוצה את מה שהתורה מצווה. וכיוון שכך, אז ממילא כבר נגזר שאנחנו גם לא מסכימים, לא נראה לנו הגיוני מה שעושים פה, שאם ירביצו לו אז זה ישתנה וכו', אבל צריך לשים לב טוב. באותה מציאות אוטופית, שנגיד שאנחנו לא מכירים אותה, שבה ישנה חברה, שיש ערך מובן מאליו לקיים את מה שכתוב בתורה, כמו שיש ערך מובן מאליו, שיש מישהו שרוצח. אז הרבה פעמים הוא יכול לרמות את עצמו שפה זה המוסדק, והוא התחיל איתי, והוא לא יודע מה קרה, ופה ושם וזה. אבל בתוכי חיי ליבו, ברור שהוא יודע שלרצוח זה רע. זה ברור לגמרי. וכשהוא מגיע לבית משפט, כשהוא מתחרט, הוא מתחרט באמת בדרך כלל. כי הוא באמת חושב שזה רע. יחד עם זה שהוא עשה את זה. אז זאת דוגמה למשהו שגם היום קורה באותה צורה. שיש בן אדם שבאמת מאמין שמה שהוא עושה הוא לא נכון, ובכל זאת הוא עושה את זה. לגבי התורה, אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת, כי לגבי התורה היום זה לא נתפס כזה ערך מובן מאליו כמו ערכי מוסר. אבל בחברה שבה, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, בחברה שבה החובות הדתיות נתפסות כמשהו מובן מאליו בדיוק כמו החובות המוסריות, אז תנסו לחשוב על זה כמו רוצח. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד, תשמעו חבר'ה, אני מאמין שמותר לרצוח, זה ברור שהוא עושה את זה בשביל הכסף. הוא לא באמת מאמין שמותר לרצוח. אז אם נרביץ לו ונגיד לו, תשמע, את הכסף הזה אתה לא תראה מה שלא תאמין. לא תראה את הכסף הזה. חתמו לך על חוזה, החוזה כשר למהדרין, לא תראה גבוש. אנחנו ניקח את זה. זאת דרך להביא אותו למצב שהוא יחזור לשפיות, והוא יבין שלא נכון לרצוח. נכון? למה? כי ברור לנו שגם כשהוא אומר את זה הוא מבין שלא נכון לרצוח. אז תחשבו על מצב שמבחינתנו אולי הוא קצת היפותטי. אבל זה המצב שהרמב"ם מדבר עליו, הוא כותב שהוא מדבר על המצב הזה. הוא מדבר על המצב שבו כל אדם בעצם מישראל, באופן ברור ומובן מאליו, רוצה לקיים את מה שכתוב בתורה. אם באמת זאת ההנחה, אם באמת זה התיאור הנכון של המצב, אז אני חושב שהמתודה הזאת היא מתודה לא רעה. אז יש לה הסבר טוב. כיוון שאז, אם אתה מוריד את הסיבה למה הבן אדם עובד על עצמו, אז הוא יפסיק אולי לעבוד על עצמו. תגיד, זה לא יעזור לך בין כל מחוז, בשביל מה לך? אתה לא אומר לו את זה, אתה פשוט תביא אותו לזה, אתה תראה לו, זה לא יעזור לו. אז במילה הוא יחזור למה שהוא באמת מאמין בו. כמובן, באותן נסיבות שבהן זה באמת מובן מאלה, ושבאמת נכון שכל אדם מישראל באופן טבעי רוצה לעשות את מה שהתורה אומרת. באותן נסיבות נדמה לי שזה דבר, שזה דבר נכון. זה אחת, אגב, אחת הסיבות, זה כל מיני ויכוחים. אחת הסיבות למה אסור להעתיק כל מיני מושגים, אותם זה סוגריים עכשיו, אבל למה אסור להעתיק כל מיני מושגים מהעולם של חז"ל ומהעולם של הראשונים לעולם שלנו היום. כל מיני מושגים כמו, גם התינוקות שנשבו, הנושאים כאלה, הנושאים אחרים, מי זה רשע, מי זה לא רשע, כל מיני מושגים מהסוג הזה, צריכים להתייחס אליהם מאוד בזהירות, בגלל שכל הניתוחים החז"ליים ושל הראשונים וכו', זה ניתוחים שהמניחו איזושהי מציאות חברתית מסוימת. והמציאות החברתית שלנו היום היא שונה לחלוטין. וכיוון שכך להעתיק משם עקרונות אלינו היום זה דבר בעייתי. לדוגמה, אני לא הייתי מיישם את הדין הזה של הרמב״ם, גם אם היה היום סנהדרין ומה שאתם לא רוצים, על בן אדם שגדל כחילוני גמור בלי שום מושג. לא הייתי מיישם את זה בשום אופן. כאילו בעיניי לא סביר שאחד כזה באמת רוצה לקיים את התורה למרות שהוא לא מודע. לא סביר, הוא נקודה יהודית, אני לא יודע מה. בפועל, ברבדים המודעים, הרי זה מה שקובע בסופו של דבר, לא נשמע לי סביר. וכיוון שכך, המתודה הזאת של מקין אותו עד שיומר רוצה אני, היא לא רלוונטית. כי גם אם הוא יאמר אחרי זה רוצה אני, הוא בעצם אומר, תפסיקו להרביץ לי, הוא לא אומר רוצה אני.
רגע, אני חושבת שגם כאן אפשר לשאול את המושגים,
לא, ברור, אבל אם אני עכשיו אגרום לו שהוא בן כה וכה ייתן, לא יעזור לך.
נכון, אבל יש הבדל מאוד גדול, אם הכריחו אותי, ואני בעצם מפתחה ממשיך לא לרצות כי לא מגיע לזה, אבל אין לי ברירה, זה יותר קל לתת מאשר אם מביאים אותו לרצות מלכתחילה.
לא מצליחים להביא אותו לרצות מלכתחילה.
אם הכריחים אותי לעשות משהו, ואני
יותר טובה
כי
הכריחו
אותי, לא כי אני, זה לא אומר שאני באמת
רוצה. לא נכנעתי, עדיין לא מגיע לה, אבל אז זה אומר שבאמת הגט לא כשר. אולי יותר קל פיזית לגרום לו לכתוב את הגט ולתת, אבל זה בעצם לא בא עם התרצות, אז הגט לא יהיה כשר. זה בעייתי קצת. טוב, יש מקום לדון פה, אני לא פסיכולוג, אבל אני חושב שיש פה... יש פה כן איזשהו הסבר הגיוני להבין את מה שהרמב״ם אומר, וזה מחזיר אותנו חזרה למושגים של גט ותיקון, אנחנו של חטא ותיקון. אנחנו דיברנו, באחד השיעורים דיברנו על הבעיה של חולשת הרצון. הבעיה של חולשת הרצון בעצם הייתה הבעיה הבאה. בדרך כלל שבן אדם מתנהג באופן מסוים, ואם אין שום אילוץ שכופה אותו לעשות את מה שהוא עושה, אז הוא יעשה את מה שהוא חושב שנכון לעשות. מה שהוא רוצה לעשות, זה מה שהוא יעשה, למה שזה משהו אחר. אין שום דבר שכופה אותו. עכשיו, אם יש דבר שבעיני אדם ראוי לעשות אותו, יותר מאשר דבר אחר, ותהיה לפניו אפשרות חופשית לבחור או בזה או בזה, אופן חופשי לגמרי, אם אתה הוא יבחר במה שיותר ראוי, למה לא? אם זה יותר ראוי בעיניו, אז הוא כנראה גם ירצה לעשות את זה יותר. מה שהוא רוצה, אמרנו אם אין שום דבר שגורם לו מכריח אותו, אז מה שהוא רוצה הוא גם יעשה, נכון? אז השרשרת הזאת בעצם מובילה אותנו למצב, למתקנה, שאומרת שאין דבר כזה חולשת הרצון. אין דבר כזה חולשת הרצון במובן הזה שבדרך כלל התחושה אחרי חטא זה איזושהי תחושה של הקמטה, של החזבה, שאנחנו בעצם אומרים, אך הייתי חלש מדי, לא עשיתי את מה שאני באמת רציתי. לא היה לי את הכוח להתמודד ולכן נפלתי. והטיעון הזה של חולשת הרצון בעצם אומר שאתה משלה את עצמך, זה לא נכון, זה מה שרצית. אם זה מה שעשית, אז זה מה שרצית, כי אם לא היית רוצה, לא היית עושה. ממה נפשך? מה, היה משהו שגרם לך, שהכריח אותך או חייב אותך לעשות משהו למרות שאתה לא רוצה אותו? אז תענו, אז אין לך מה לעשות את זה תשובה במקום אחר. הוא לא הכריח אותך, אז למה עשית? כנראה רצית. גם, אפשר לשקלל פנימה גם את הלחץ, אבל נגיד היה לחץ לא דטרמיניסטי, לחץ שלא בהכרח, אני יכולתי לעמוד נגדו, אבל לא עמדתי נגדו. למה באמת לא עמדתי נגדו? בגלל שהיה יותר, זאת אומרת, עדיף בעיניי לא לסבול מהלחץ הזה מאשר לקיים את מה שכתוב בתורה, נכון? אז עדיין זאת מערכת הערכים, בסופו של דבר הכל מגיע לשאלה מה אני רוצה, מה הם הערכים שלי. לעולם אין מצב, ככה על פי הטיעון הזה של חולשת הרצון, לעולם אין מצב של רצון חלש, שבעצם אומר, בעצם רציתי לעשות את ההפך. למה עשיתי את זה? הייתי חלש מדי, אז לא הצלחתי לממש את רצוני. עכשיו כולנו, נדמה לי, כל מי שנופל כמעט מרגיש את התחושה הזאת, כי נופל אפילו לא רק בהיבט הדתי, גם בדיאטה. זה לא משנה, בכל הקשר. תמיד יש איזושהי תחושה, האמת היא שאני רוצה את זה. למה עשיתי את זה? הייתי חלש מדי, לא הצלחתי. אבל מה זאת אומרת היית חלש מדי? היית חלש מדי, פירושו של דבר, שהיה עדיף בעיניך הסיפוק המיידי על הערך ארוך הטווח. בסדר? גם זאת מערכת ערכים. גם זה סולם ערכים. אז בסופו של דבר באמת לא רצית, זה לא נכון שרצית. ברצונות אמרנו גם אז, שרצונות הפוכים זה כמובן לא סתירה, ואינם יכולים להיות בפני רצונות הפוכים, וזה לא סותר שום דבר. אני יכול לרצות שוקולד כי הוא טעים, ולא לרצות אותו כי הוא לא בריא. בו זמנית. אין שום סתירה בין שני רצונות שהם בעלי משמעות מעשית הפוכה. אין, זה לא דבר סותר. אז לכן בעצם בסופו של דבר מה שבן אדם עושה, זה בסופו של דבר מה שהוא באמת רוצה לעשות. אל תיתן להצלחת תירוצים, לא, אני רציתי משהו אחר, רק הייתי חלש מדי. אז חבל, נפלתי, הכשילו אותי. שעור שבעיסה גרם, הנחש, היצר, הנחש שישיאני, כן וכו'. זה הכל תירוצים. בסופו של דבר אתה עשית את זה כי אתה החלטת שזה מה שאתה רוצה לעשות. בשקלול כל הלחצים והכל. בסדר, אתה רוצה יותר להיענות ללחצים מאשר, או לא לסבול מהלחצים, מאשר לעמוד בפני הלחצים ולעשות את מה שהיית צריך לעשות. אבל עדיין בסופו של דבר אתה עושה את מה שאתה רוצה. בתמונה הזאת, אז באמת יוצאת בעיה, א', בעיה מול האינטואיציה. האינטואיציה הפשוטה שלנו כן חשה באיזושהי חוויה של חולשת רצון. זאת אומרת שכן, לא נכון, אני באמת לא רוצה את זה יותר. אני רוצה יותר כן לעשות דיאטה. אבל בכוונה אני לא לוקח דוגמאות מהתחום הדתי, כדי שתראו שלא נוגע דווקא לתחום הדתי. אני דווקא באמת רוצה לעשות יותר את זה, אבל הייתי חלש, לא הצלחתי. ישנה איזושהי תחושה כזאת, אז אפשר לפתור אותה כאיזושהי אשליה ולהגיד מה פתאום, אבל בחשבון ברור שזה לא נכון. ואפשר להגיד שכנראה משהו בחשבון לא מדויק, לא מתאר נכונה את התהליכים הנפשיים שלנו. הדבר הזה שלא מתאר נכונה את התהליכים הנפשיים שלנו, הוא המימד הזה שהבן אדם, המימד הזה של חולשת הרצון, זה בעצם בדיוק ההבדל בין מה שהבן אדם חושב או מאמין בו לבין מה שהוא עושה. זאת אומרת, לפי הטיעון שאין חולשת רצון, אין פער כזה. אז מה שאתה עושה זה מה שרצית לעשות. לא יכול להיות שום פער בין מה שאתה רוצה לבין מה שאתה עושה. אבל תחושת החטא וההחמצה הזאת כל הזמן אומרת לנו, לא נכון, הרי יש פער. האמת היא שאני רציתי את זה. נפלתי, הייתי חלש. מה זה בעצם, מה זה נקרא נפלתי? נפלתי, אז יבוא בעל הטיעון של חולשת הרצון, מה זה נפלת? כי לא לסבול מלחץ היה בעיניך יותר חשוב מאשר לשמור דיאטה. או לעשות את מה שהשם רוצה, או כל רצון אחר שיש לך. אבל התחושה היא שזה לא נכון. זה לא נכון. האמת היא שאני באמת רוצה שם, ובכל זאת הרצון שלי חלש. יש משהו, יש איזשהו פער בנפש שלנו, בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו עושים. על הפער הזה אנחנו מדברים כאן. הפער הזה הוא זה שגורם לחטא למעשה. בהנחה שבאמת, כמו שאומר הרמב״ם, כל אדם באמת רוצה לעשות את מה שהשם אומר, ולציית למה שההלכה מצווה, אז באמת למה הוא לא עושה את זה? בגלל אותו פער, יש איזשהו כוח באדם, או חולשה, חוסר כוח, באדם, שגורם לאדם לא לעשות את מה שהוא רוצה. והטיפול הזה של קופין אותו עד שיאמר רוצה אני, או האינדיק במשל, בהסתייגות של דיילטה, המוצדקת, דיילטה, בעצם בא למחוק את הנקודה הזאת, זאת אומרת להחזיר אותנו לעשות את מה שאנחנו באמת מאמינים שצריך לעשות. ואם אנחנו לא באמת מאמינים שכך צריך לעשות, אז לא יעזור כלום. אז אין ריפוי, אז לא יעזור כלום. כי אם באמת אנחנו לא חושבים שכך צריך לעשות, אז מה זה, אני ארביץ לי יד מוכרותיים. אז אני אגיד לי נטפה לחוץ שיש נוגעת, אבל זה לא יכול לעבוד. זה חייב להיות רק על בסיס מסוים שכבר חיים בתוכי. ועל הבסיס הזה נאמר הכלל הזה של קופין התואת שאומר רוצה אני. טוב. אולי בכל זאת הפער בין הממשל שאני הצעתי לבין המשל נמצא בנקודה, הרי יהיו פה הערה נכונה, זאת אומרת החכם הזה לא באמת מרביץ לבין המלך כדי להושיב אותו על הכיסא, הוא משכנע אותו. מה זאת אומרת משכנע אותו? אם באמת זה מה שהוא רוצה, אך שאור שבאיסה הגורם, אז צריך, מה אומר הרמב"ם צריך לעשות? צריך להרביץ לו, להגיד לו, תשמע, זה לא יעזור לך בין כה וכה, ולכן תחזור לאותה נקודה שבין כה וכה כבר קיימת בך. בסיפור זה לא עבד ככה. כנראה שגם שכנוע זה מהווה איזשהו כלי שאפשר לטפל בו בפער הזה, וזה נקודה בעייתית קצת, בשביל להגדיר את זה במונחים נפשיים. כי בדרך כלל אנחנו מבינים ששכנוע אמור לפעול על מה שאנחנו רוצים, או על מה שאנחנו מאמינים בו. אבל אם האמת היא שאנחנו במקום אנחנו מאמינים ורוצים את הדבר הנכון, רק הבעיה היא שאנחנו קצת חלשים, אנחנו לא עושים את מה שאנחנו באמת מאמינים בו. אז מה יעזור השכנוע? זה לא עניין לשכנוע, השכנוע זה פונה לעקרונות, אם העקרונות לא נכונים, אני אשכנע אותך אולי לאמת עקרונות אחרים. אבל אם העקרונות שלי נכונים, אני רק חלש, אז מה עוזר השכנוע? כן יש פה איזשהו מימד ששכנוע יכול לפנות אליו. כן מעורב פה בכל זאת איזשהו מימד של הרצון, עד כמה אני רוצה או משהו כזה. מעבר לזה, השכנוע שנעשה פה, הוא לא שכנוע לא להיות תרנגול הודו. הוא לא שכנע אותו למה לא נכון להיות תרנגול הודו, הוא שכנע אותו לבוש בגדים, הוא שכנע אותו עניין טכני, הוא לא טיפל בנקודת המחלה השורשית. למה אתה חושב שתרנגול הודו הרי אתה בן אדם? הוא לא ניסה לשכנע אותו בזה. הוא, נכון שהיה פה שכנוע ולא מכות, אבל השכנוע טיפל בצדדים הטכניים. במקום להרביץ לו, הבאתי אותו באמצעים אחרים לגבוש בגדים. אבל לא הבאתי אותו להכיר בזה שהוא אדם ולא תרנגול הודו. הבאתי אותו לגבוש בגדים. אחרי שהוא כבר לבש בגדים, זה ממילא כבר יצוף מה שבמקום אנחנו קיים בתוכו. לכן אני חושב שזה בכל זאת השרשרת הזאת רלוונטית גם לתהליך של תשובה. זאת אומרת, איכשהו יוצא שלמרות שהרצונות הם רצונות אולי האמיתיים והנכונים, ורק השאור שבעיסה הוא המעקב, אנחנו לא תמיד עושים את מה שאנחנו רוצים, עדיין לא תמיד הפתרון הוא הפתרון של הרמב"ם, פשוט להרביץ עד שתשש כוחו של היצר. היה לו איזה יתר רע להראות לכולם שאפשר להיות גם תרנגול הודו. עכשיו הוא הראה להם כבר, אז גמרנו. יכול להיות. אפשר להיות כמה נסדרים. בטח יש בני מלך כאלה ובני מלך כאלה, אבל לא כל בני המלך הם אותו דבר. דיברנו על בן מלך מטיפוס אחד. יש עוד כל מיני טיפוסים שם.
כולנו בני מלך.
כן. אז באמת בהקשר הזה של התשובה, אז גם פה, מצד אחד אומר לנו החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה זאת אומרת אחרי המעשים נמשכים הלבבות? לא מדובר פה על להרביץ לנו שנעשה את המעשים הנכונים, למרות שאנחנו לא רוצים לעשות את המעשים הנכונים. זה כן מקביל יותר לאינדיק, זאת אומרת, לשכנע את עצמנו לעשות את המעשים הנכונים, וההנחה היא שאם נעשה ביביוריסטית את המעשים הנכונים, גם הלבבות יימשכו. זאת אומרת, רואים פה ש... המכות זה אולי במקרה קיצוני, אבל גם תהליכים של שכנוע יכולים לגרום לזה, בדרך כלל שכנוע שלא מטפל בנקודה, כי בנקודה עצמה אין מה לטפל, היא כנראה בסדר, אחרת לא יעזור כלום. צריך לטפל באמצעים שהם לכאורה חיצוניים, המעשים או הנגזרות האלה ואחרות של הרצונות הפנימיים. ואם משנים את המעטפת, אז איכשהו מתגלה ממילא הרצון הפנימי. אני פשוט, אין לי כל כך זמן להתחיל את ה... את החצי השני, אז אולי נעצור כאן. טוב, נעצור כאן.